כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 154 בסדרה כך היינו. הפעם את חטאי אני מזכיר. בפודקאסט מספר 102 סיפרתי לכם על סימן טוב גנה שפגש את הפגז שלו. בין השאר סיפרתי לכם על אירוע שקרה ביולי 1954, והצעתי לכם להתעניין בפרטים עליהם לא התעכבתי באותו סיפור. אני חושב שיותר נכון היה פשוט להביא לכם את הפרטים, והנה הם מגיעים היום. ובכן, קבלו את הסיפור על איך ניצל ראש ממשלת ישראל ממוות כמעט בטוח, ואיך הצליחה הממשלה ההיא להשתיק את הפרשה המביכה. מי שעושה משם השלכות על מה שקורה בימינו, עושה זאת על אחריותו, ואני לא אמרתי לכם כלום. סיפורנו מתחיל באתל זרעוני ורומא שמאי. שתיהן לא התכוונו לתפוס לראש הממשלה את המקום השמור לו, בטקס הסרת הלוט מעל האובליסק לזכרו של הצנחן פרץ גולדשטיין שנרצח על ידי הנאצים. הם לא התכוונו לתפוס את המקום. הן פשוט חיפשו מקום לשבת, כי חברותיהן לתא פעילות מפאי במקום העבודה לא שמרו בשבילן כיסא בשורות האחוריות. אם כבר מחפשים כיסא, סברו השתיים, רצוי שיהיה במקום שלא יסתירו ממנו את הבמה. כך הן התקדמו שורה אחר שורה, עד שראו כי בשורה הראשונה, ממש במרכז, ניצבים שני כיסאות מיותמים. השתיים לא שאלו שאלות מיותרות, והתרווחו בנחת במקומן. אילו רק ידעו מה יעלה בגורלן בעוד מספר דקות, ייתכן שהיו מחשבות מסלול מחדש. המקום, קיבוץ מעגן לחופה המזרחי של הכינרת, והתאריך הוא 29 ביולי 1954. ראש הממשלה, משה שרת, לא רצה לעשות עניין ולא לפגוע באף אחד. תפסו לו את המקום? נו ניחה. בצניעותו הוא הלך ועמד בשולי הקהל כשהוא משוחח עם מקורביו. ממילא הרי הוא עוד מעט יעלה לנאום כדי להשיב לתוקפיו המתרבים, שהחלו לרמוז בכל רם על אחריות המפלגה בראשה הוא עמד להפקרתם של מיליון יהודים בשואה. המתקפה עליו על משה שרת החלה כאשר המדינה נאלצה להעלות לדוכן העדים עד שהייתה מעדיפה שהוא ייעלם בעין או לפחות ייעלם באלף. שמו היה יואל ברנד והוא סיפר על עשרות מכתבים ומזכרים שהוא שלח לראשי ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, הכל במלחמה ההיא. כל אחד מהמזכרים והמכתבים הזהיר מפני הרג המוני של יהודי אירופה. ברנד המשיך והעיד שהמכתבים והמזכרים שלו לא זכו לכל התייחסות. הוא הוסיף את הערך הגיע לאיסטנבול בשליחותו הישירה של אייכמן, על מנת להיפגש עם ויצמן או שרת, כדי לקדם עסקה להצלת מיליון יהודים תמורת 10,000 מסעיות וקצת קפה וסבון. אבל אף אחד מהשניים לא טרח להמתין לו בעיר. במקום זאת הוא נשלח, כך ברנד, בהוראת שרת ברכבת לגבול סוריה כדי להיפגש עמו דווקא שם באיזו המטלה. הוא הוסיף את הערך, הזהירו אותו אנשים כשעצרה הרכבת תחנה אחת לפני הגבול, כי עליו לרדת מהרכבת כיוון שמדובר במלכודת שנועדה לאפשר לבריטים לעצור אותו עם יציאתו מטורקיה. ואיך אכן הוא נעצר לבסוף? ואיך אכן שליחותו נכשלה בגלל זה? אם לא די באלו, תאר העד על דוכן העדים איך באורח פלא נעלם ארנקו ובו מסמכים חשובים ממש לקראת מועד התייצבותו למתן העדות שהממשלה כזכור לא רצתה בה. עדותו של ברנד הסתיימה ב-1 ביוני 1954, העיתונים עטו על המציאה, המשפט בו עיד הפך ממשפט גרינוולד למשפט קסטנר, ולא רחקה הדרך עד שיהפוך למשפט מפאי. קונספיראים מטעם עצמם ומטעם חבריהם החלו לשאול כיצד ההין קסטנר להעיד אחרי המלחמה לטובת שני פושעים נאצים, ומדוע דווקא הסוכנות היא זו שמימנה את נסיעתו של קסטנר לטובת העדות הכל כך בעייתית, כאמור בעד שני נאצים. משה שרת, אם לא ידעתם, היה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות באותם תאריכים שהזכיר ברנד, ובמילים אחרות הוא היה שר החוץ של המדינה שבדרך. באופן טבעי, החיצים הופנו אליו, וכל מה שהוא ביקש באותו אחר צהריים היה מעט שקט. במקביל לטקס בו הוא היה, התנהל טקס ממלכתי בהשתתפות נשיא המדינה. הטקס ההוא, הממלכתי, היה טקס הנחת אבן הפינה ליד ושם לזכר ההולכים כצון לטבח, כמו שכונו אז בני משפחותינו שנרצחו על ידי הנאצים. אבל למשה שרת היה נוח יותר להראות נוכחות בטקס לזכר פרץ גולדשטיין, הצנחן שלו שב, ולא להסתכן בקריאות ביניים כנגדו וכנגד מפלגתו בטקס השני, הממלכתי. מטוס אזרחי ממועדון תעופה בתל אביב הנמיך אל עבר הבמה. הוא היה נמוך בהרבה מכפי שמותר. הוא גם טס לאט, הרבה יותר לאט מכפי שהיה צריך. גם לא היה לו אישור לטיסה, אבל בואו, למה להתאפס לי קטנות? הטייס הוציא יד ארוכה מהחלון ועוד חצי גוף, השליך אל הקהל איגרת עטויה במצנח, ובבת אחת הזדקר ונפל על משתתפי הטקס. רומא שמאי, זיכרונה לברכה, נהרגה במקום. אטלזר עוני איבדה את הרגל ואת שפיות הדעת. משה שרת, ראש הממשלה, שמקומו נתפס על ידי אחת מהשתיים, ובכן הוא ניצל כי הוא היה כמה מטרים בצד. נו, זה בדיוק מה שהיה חסר לו למשה שרת. עוד פרשייה שתעצים את העובדה שבחר שלא לבוא לטקס יד ושם הממלכתי, הוא תהווה הוכחה ניצחת בדעת הקהל לאשמתו ואשמת המפלגה. משפט נזיקין של 17 משפחות ההרוגים ו-25 הפצועים יהדהד את הפיגוע התודעתי הזה לרמה בלתי נסבלת. ובכן, ממשלתו של שרת התעשתה מיד. ראשונה טופלה התקשורת כאשר נאסר לדווח על האירוע באותו יום. למחרת הוקמה ועדת חקירה שקבע תוך שבוע שלממשלה אין שום אחריות לשעוריה. העובדה שהצבא היה מעורב, משרד הביטחון גויס, יועץ מקורב לראש הממשלה יזם את האירוע, ובכן כל העובדות הללו לא הפריעו לוועדה להגיע למסקנה המוזרה. נו שוין, הנפגעים, אטל זרוני בכללם, לא התרשמו מי יודע מה, ותביעות כנגד המדינה, כנגד מועדון הטייס, כנגד הטייס עצמו ונגד עוד כל מיני מעורבים, החלו להיערם בבתי המשפט. או אז החליטה הממשלה לעבור לתוכנית ב'. שר המשפטים חיווה דעתו ששווי נכסיו של מועדון התעופה, זה ששלח את הטייס הרשלן, הוא רק 120 אלף לירות, וכי אין כוונה לגבות ממנו את הכסף. למה? תשאלו את עצמכם. גם לטייס, כך קבע שר המשפטים, אין סיכוי לשלם כסף. ספוילר רבותיי, לימים הטייס הזה הפך לאיש מאוד מאוד עשיר. ולכן החליטה הממשלה לשלם סך של 100 אלף לירות לכל הנפגעים ביחד, בלי משפט ובלי עדויות. טוב, אני לא יכול להתאפק, אם משלמים 100 אלף לירות לכל הנפגעים ביחד, ושוויים של נכסי המועדון הם 120 אלף לירות, אז למה לא לגבות את הכסף מהמועדון? רמז? אולי כי מי שעומד בראשו הוא עסקן בכיר מאוד במפלגה? אני רשע, נכון? הנה, הממשלה החליטה לקצר לאומללה את הבירוקרטיה, ולשלם להם כסף בלי להעביר אותם שבעה מדורי גיהנום, ואני מתלונן. אז אני אגיד לכם למה אני לא רשע. כמה זמן לדעתכם לקח למדינה לשלם את 100 אלף לירות שהיא החליטה לשלם ביולי 1954? חודש? אולי חצי שנה? לא. לקח לה 5 שנים. העיקר שיהיה שקט. אם יש לכם קרוב מנפגעי עוטף עזה, אל תספרו לו את הסיפור הזה. שלא יתבאס.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.